יום שלישי, פרשת בו, שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום על אחד שמברך ברכת מזון מתוך הכתב בדקדוק ובכוונה, סלק מעצמו צרות רבות ואסונות לא עלינו. וככה מספר בעל העובדה מוישה ויליגר ממונסי. זה התפרסם בגיליון על המזון לפני כשנה. מספר שהוא נסע עם המשפחה במכונית ממונסי, בבולטימור, זה היה לרגל חתונה משפחתית, זה נסיעה, מי שמכיר שם, זה לוקח כמה שעות. אז באמצע הדרך עצרו באיזה מקום מנוחה, יש ככה על הכבישים שם באמריקה, מקומות שזה נקרא במיוחד לעצירה, לנוח קצת. עכשיו הוא אומר, כיוון שאנחנו רגילים כבר הרבה זמן להקפיד על המויצי, על ארוחה של המועצי לתול ידיי, מרכת המזון, כראוי וכנכון. אז גם שם עשינו את זה. שבדעתנו לגמור את הסעודה במכונית, ודרך מרכת המזון בהמשך הדרך. אבל זמן קצר אחרי שחזרנו לאוטו והמשכנו לנסוע, ורצינו לדרך מרכת המזון כמו התוכנית, שמנו לב ששכחנו לקחת איתנו סידור או איזה ברכון. חיפשנו, בדקנו עם כל החבילות, שקיות, אולי נמצא איזה סידור, ולא מצאנו שום דבר. ואז נזכרנו במה שמובא בשם גדולים וצדיקים, שכשאדם נקלע למקום שאין לו שם סידור לברך מתוכו, אז מוטב שיתריח את עצמו ויכתוב את כל הנוסח של ברכת המזון על דף, ומתוכו יברך את ברכת המזון. ובלי שום הכשרה נוספת, פשוט חילקנו בינינו את כל ברכת המזון, כל אחד כתב חלק מהנוסח. וכשגמרנו, פשוט העברנו בינינו את הדפים לפי הסדר. פשוט ברכו את ברכת המזון מאותם דפים. נו, לא בכל ימים, אם יוצא לקרוא ברכת המזון שמחולק לכמה סוגי כתב. והשמחה הגדולה הייתה שבאמת הצלחנו להחזיק במנהג היפה, לברך ברכת המזון מתוך כתב. 20 דקות בערך, הוא אומר, אחרי שגמרנו את הפרויקט ברכת המזון שלנו, הרגשנו איזו חבטה חזקה, פיצוץ אדיר. כמובן שמיד הבנו שהרכב שלנו היה בתאונה רצינית, הסתכלנו מסביבנו כל אחד על השני, וראינו שברוך השם כולם בסדר. יצאנו מהמכונית וראינו שקרה איזו תאונת שרשרת, שהיו מעורבות בה 5 מכוניות שהתנגשו אחת בשנייה. המכונית שלנו הייתה ממש הסנדוויץ', לא הסנדוויץ' שאכלנו, אלא הסנדוויץ' בין המכוניות. 2 מלפנינו, 2 מאחורינו, ואנחנו בדיוק באמצע. וכל הנוסעים בשאר המכוניות, כן, באותם 2 שלפנינו ושל האחרינו, אז המכוניות ספגו שם נזקים מאוד גדולים, חלק מהם לקחו לבית חולים, והיו במצבים קשים מאוד, ולא אכלנו להאמין למה שראינו, שאף אחד מהמשפחה שלנו לא נפגע, ולא נפצע בכלל, וגם הרכב שלנו, זה לא נראה שעבר תאונה, רק קיבל את הרעש הגדול, אבל לא ראו עליו שום סריטה. אחרי שהתאוששנו מרגעי הטראומה שעברו עלינו, אז הודינו ושיבחנו את הבורא רואה לו, על הנס הגדול, הנס הגדול והגלוי, שקרה לנו. זה היה ברור לכולנו, בלי שום צל של ספק, זה היה בזכות שהתאמצנו, התאמצנו לפני כמה דקות, עבר ברכת המזון בכוונה ומתוך הכתב. ואז הציטט, הוא אומר, ציטט בכל רם, לכל המשפחה, את ההבטחה, ההבטחה הקדושה של האתר זקנים, שמי שמברך ברכת המזון מתוך הכתב, בדקדוק ובכוונה, אז הוא מסלק מעצמו צרות רבות ואסונות לעלי. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, ממשיכים עם עוד דברים נפלאים. הרב ישוע לייבזון מספר על פגישה אקראית עם בן דוד, בן דוד מבוגר, ועל התובנות המיוחדות שהוא למד ממנה. הוא מספר שבאחד ימי השבוע התפלא מנחה בשתיבלך, פתאום הוא רואה את הבן דוד שלו, שמבוגר ממנו בכמה שנים טובות. הוא אומר, הקשר בינינו לא עדו כל כך, מטבע הדברים, גם הפער הגילאים, גם העובדה שמדובר במשפחה גדולה, אז יוצא שאת הבני דודים אני פוגש בדרך כלל לחמש דקות, כשמגיחים לחתונה של אחד מהילדים שלי לאמירת מזל טוב, או כשאני מגיח לחתונה של אחד מהילדים שלהם. נו, אבל בכל זאת, בני דודים. נו, אז כמובן שאחרי התפילה פרשנו יחד לקרן זובי. דיברנו כמה דקות, כמובן הוא שומר על מרחק של 2 מטר ממני. נו, מעדכנים אחד לשני, מה קורה עם המשפחה שלו, מהפעם האחרונה שנפגשנו. נזהרים לא להידבק ולא להדביק, חלילה אחד השני, מי יודע? מה שלום אמא שלך? הדודתי הזקנה, אני שואל אותו. שמעתי שהיא מאושפזת בית חולים, במחלקה סיעודית. ואז הוא מתחיל לספר לי סיפור שלא מהעולם הזה. הוא מספר שאמא שלי שוכבת במחלקה לתשושי נפש. היא לא כך מתקשרת עם הסביבה, והבעיה הגדולה, שבגלל הקורונה קשה מאוד להיכנס לבקר אותה. היו תקופות בזמן של הקורונה שבכלל לא נתנו לנו להתקרב. לא נתנו לנו להתקרב אליה. עכשיו כבר חיסנו את כל אלה שנמצאים שם. אומנם מתאים רק מנת חיסון אחד, אני מקווה שאחרי המנה החיסון השנייה כבר ירד הלחץ הגדול. אבל בינתיים זה לא פשוט בכלל. כל פעם שאני רוצה לבקר אותה, זה אומר שאני צריך לעשות יומיים לפני זה בדיקת קורונה. אחרי בדיקה צריך להישאר בבידוד, עד שמגיעה תוצאה שלילית. אחרי שאני מקבל תוצאה, שלפעמים מגיעה גם אחרי אותם יומיים, אני צריך להתקשר עם התוצאות של הבדיקה למוסד, לאותו מוסד ששם מאושפזת, להירשם לביקור. שתוך כדי ההרשמה אני צריך לשלוח להם במייל את התוצאות של הבדיקה השלילית, להוכיח שבאמת התוצאות שליליות ואני לא חולה בקורונה חלילה. לפעמים הוא אומר, התשובה לבדיקה מגיעה יום שישי, ועד יום ראשון אין איפה להישאר. אז אני נשאר שבת בבית, לא יוצא החוצה. כבר קרה שנבדקתי ביום שלישי, קיבלתי תשובה ביום שישי, וביום ראשון הזמנתי תור לביקור, והלכתי לבקר ביום שני. שבוע שלם הייתי בבידוד כדי לבקר את אמא, זה ממש לא קל. אז אני שומע את הסיפור של הבן דוד ומתמלא חמלה. מסכנה אמא שלו, היא מאושפזת בכזה מצב, והילדים שלה לא יכולים לבקר אותה. אז הוא נזעק, מה זאת אומרת, לא מבקרים אותה? בטח שמבקרים. כל אחד מבקר מאחים כל שבוע. אנחנו בלי עין הרע, משפחה עם כמה וכמה אחים. אז התבלבלתי לגמרי. הרי לפני רגע אמרת שלפעמים אתה צריך להישאר שבוע בבידוד כדי לבקר, אז איך אתה מצליח כל שבוע להגיע לביקור? אז הוא הסתכל עליי בחוסר הבנה מוחלט, מה זאת אומרת? אם צריך עוד שבוע בבידוד, אז נשארים שבוע בבידוד. כל מה שצריך לעשות, אנחנו נעשה כדי לבקר את אמא. לא הבידוד, ולא הבירוקרטיה, שום דבר לא ירתיע אותנו. אנחנו כולנו מחויבים לזה במאת האחוזים. כולנו מצליחים לבקר כל שבוע בסייעתא דשמיא. אחרי שהייתי שבוע בבידוד, ביום שני ביקרתי את אמא שלי, הלכתי ביום שלישי למחרת לעשות עוד בדיקה. ושוב המשכתי להישאר בבידוד עד שקיבלתי תוצאה, ושוב הלכתי לבקר אותה. טוב, אז עכשיו כבר ממש התפעלתי, אמרתי לו, תשמע, אמרתי ככה לבן דוד הצדיק שלי, אני מקנה באמא שלך, הוא ראה את המאמצים האדירים שאתם עושים לבקר אותה, היא יודעת איזה מחירים משמעותיים אתם משלמים בשבילה, זה בטח נותן לה המון המון נחת, כשהיא רואה כמה הילדים שלה אוהבים אותה. ואז הוא פרץ בצחוק מריר, רבי יהושע, על מה אתה מדבר? אמא שלי לא יודעת בכלל מי מגיע, וכמה פעמים הוא מגיע. היא מנותקת מהסביבה באופן כמעט מוחלט. אין לה שמץ של מושג שבחוץ יש קורונה, ושאי אפשר לבקר אותה בלי לעבור קודם שבעת מדורי גיהנום. כשנפרדנו, אומר רבי יהושע לייבזון, הייתי ממש מסוחרר. אמא שלו בכלל לא יודעת. היא לא מעריכה את כל מה שהוא עושה בשבילה, היא לא מבינה איזה מחיר כבד ומשלם בשבילה, אבל בכל זאת, הוא מתייצב כל שבוע, ואמא לא עושה חשבונות, לא עושה לעצמו הנחות, הוא כל שבוע מבקר בלי חוכמות. ואז חשבתי על זה, הגעתי לתובנה מאוד חשובה. כשאתה אוהב מישהו, או משהו, אתה עושה בשבילו את הכל, בלי לצפות לשום תמורה. בלי לחשוב אם הוא יעריך את מה שעשית, והוא ידע כמה השקעת. אנחנו צריכים ללמוד מזה גם לאהבת השם ולאהבת תורה. לא לבדוק מה אנחנו מרוויחים מכל דבר, מה אנחנו מפסידים, לא לחפש איפה זה משתלם יותר ואיפה פחות, אלא פשוט להתמסר, להתמסר בכל הכוח. בלי חשבונות, בלי שיקולים, כאלו ואחרים, אלא פשוט, פשוט לתת הכל. ומי שמתמסר ככה לתורה הקדושה, חזקה עליו שינחה להצלחה בכל אשר יפנה, ויעשה חי בלימודו בסייעתא דשמיא. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם יום דהילולה. סליחה, הם יהלומים מגדולי ישראל. ספר רב הגאון רבי יצחק שבדרון, הבן של המגיד משורם, רב שורם שבדרון, שהעוצר, עוצר זה אומר שאף אחד לא יכול לצאת לשום מקום. בתקופה שקדמה למלחמת השחור, זה היה מעשה של כל יום ביום. מי שהיה נתפס כשהוא הולך ברחוב בזמן העוצר, הכניס את עצמו לסכנה גדולה. האם זה יכול להיות פיקוח נפש? פעם אחת הוא אומר, בזמן העוצר, הייתי עדיין ילד קטן, התעוררתי בבוקר, נו, כדרכו של ילד, פתחתי חלונות, להסתכל על הטנקים שהיו ברחובות. כשאבא שלי ראה אותי, אז הוא אמר לי, נו, אם התעוררת כל כך מוקדם, אני רוצה שתלך לבית הכנסת הגור, שם עומדים כבר עכשיו עשרות אנשים בתפילת הססיקים, תביא להם מזוינס, קפה. כבר בתור ילד ידעתי את הסכנה שכרוכה ביציאה לאחור בזמן העוצר, שאלתי את אבא אם הוא לא חושש מזה, ואז הוא אמר לי ככה בצחוק, אני אתפלל אליך, אל תדאג. מה שרב שולם לא כנראה לא יודע, שהחיילים הבריטים שהיו ממונים על שמירת העוצר, הסתתרו ממש מתחת לחלונות של הבית, רק כשהילד יצא, קפצו עליו, ציפו עליו להרים את הידיים. אבל יצחק עליה הקטן המשיך ללכת כי הוא לא קרה שום דבר. חיילים הולכים אחריו עם עירובים שלופים. וכך הוא הלך כברת דרך ארוכה עד בית הכנסת הגור. לבית הכנסת היה אסור להם על פי חוק להיכנס, אז הוא אומר, נהרתי להיכנס מיום ופשוט נעלמתי מהעיניים שלהם. ומבעד לחלונות ככה הוא אומר, ראיתי שהחיילים מחכים בחוץ. אבל כמעט שאבא הבטיח שיתפלל, שיתפלל עליו, אז אחרי זה הוא יצא. יצא מבית הכנסת והתחיל לחזור בחזרה הביתה, אחרי שהוא גמר את העניינים שם. אז המפקד של הפלוגה הבריטית התקדם לילד ולהוכיח לו שהחוצפה שלו נגד החיילים עברה כל גבול, אז הוא הרים את הרגל שלו עם התנעל הצבאית כדי לבעוט פה, בעיטה הגונה. והנה רק הוא הרים את הרגל, הוא פשוט נפל על הרצפה, התגלגל, בלי שהיה שום סיבה הגיונית. ואני אומר, רבי יצחק, פשוט המשכתי ללכת בנחת, והחיילים כבר לא עזו לפגוע ביותר. ולמה? כי אבא התפלל. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם חדשות דירשו, לרגל הקמת מוקד דירשו החדש, שמשיל לכל הפניות ביעילות, באדיבות יצא דופן. שוחחנו עם אחד המוקדנים החדשים, אביחיל ישוע גולדברג, שמספר על העובדה ועל החוויות הכוחות בה. אז מדי יום, דיבר את הרב לוסטיגמן, מדי יום הוא מגיע לשלוחה החדשה, שמשרדי דירשו בירושלים, ומשרת את קהל הכוחות של דירשו שעות ארוכות, הטלפון לא מפסיק לצלצל, והוא, כמו כל המוקדנים האחרים, עונה לכל פנייה בנועם, במתינות. וברר את הבעיה לעומק, משתדל למצוא פתרון, לתת מענה. נו, איזה שאלות הם שואלים? אז מספר הרב גולדברג שאלות מאוד מגוונות. מתקשרים אנשים שמבקשים רק להתעניין, ושאין להם בכלל לקרות עם דירשו. לחלופין גם מתקשרים לנבחנים ותיקים, שהשתתפו עוד במבחן הראשון, מסכת חול לפני 17 שנה. יש כאלה שרוצים לדעת מה גובה הציון שלהם במבחן האחרון, יש כאלה שרוצים לדעת מתי יתקיים המבחן, והם לא יתבטא בגלל הסגר, וכו' וכו'. הוא אומר, זה לא פשוט לדלג משאלה לשאלה. הוא מודה ככה, בסך הכל אנחנו צוות חדש, עוד לא בקיא לגמרי, באין מעין תקופת הרצה כזאת, אבל לאט לאט נכנסים לעניינים.
המענה הופך להיות יותר מהיר ויעיל. הרב גולדברג הוא לא חדש בדיר, שהוא הארגון גייס אותו לשורותיו כבר כמה חודשים לפני סיום השס הגדול, לפני למעלה משנה. הוא תפעל את הקו של השיעורים והדעות ומתכונים שותפים לקראת הסיום המתקרב, ומאז הוא ממשיך לסיים לבצע משימות דומות של קרנות עברית ויידיש. בתקופת הקורונה הרב גולדברג קיבל תפקיד חדש, הוא הפך להיות הבויכן של דירשו. בעצם רבים מהמבחנים והחולים חוששים להגיע פיזית למקום של המבחן, אז יש להם אפשרות להיבחן דרך הטלפון, שבעצם הם מקשיבים לשאלות שהוקלטו מראש על ידי הרב גולדברג, ואחרי זה גם לתשובות האופציונליות השונות שהוקלטו על ידו. בהקשה לחצני הטלפון, את זה הם מבצעים את המבחן. כשהחליטה הנהלה דירשו להקים שלוחה חדשה, בעיקר לצרכים לוגיסטיים של הכנת משלוחים ותפוצת מבחנים, אז נוצר גם מקום להקמה של מוקד טלפוני חדש, שיוריד קצת מהלחץ הגדול שיש על הקווים של הטלפון ועל העובדים הקיימים כבר. אז גייסו עובדים חדשים, והרב גולדברג, שכאמור הייתה למערכת היכרות איתו, אז הוא אחד מהם. ומאז הוא יושב עונה לטלפונים. אומר הרב גולדברג, גיליתי משהו מדהים. הוא מספר בחיוך שדיר שהוא בעצם זה ארגון מאוד מפורסם, מאוד מעורך. אבל למרות זאת, אנשים לא יודעים כמה הוא גדול וכמה רב זרועות. מה, אני מרגיש את זה כל יום, שאני, אנשים שומעים שאני עובד בדיר שהוא מסתכלים עליי ככה מיד בעירת כבוד. שואלים, או, איך הצלחת להתקבל לשם? מצד שני, אנשים לא יודעים כמה ארגון הזה ענק, גם אני עצמי לא ידעתי. קודם כל, ההוצאה של הספרים, של דירשו לבד, זה שלוחה גדולה מאוד. מדפיסה עשרות ספרים, כמובן בראשה המשנה ברורה, שאני מכר במאות אלפי הדורות עובקים. ברשדומת שנמצא בכל בית הכנסת בארץ ובעולם. ספרי החובת חיים הביאו מוסופים שבנשאים ליצירת פאר וצידופן, וספרי מודי דוד, חיזוק, חומה של דירשו. אחר כך אם אני שומע, אומר הרב גולדברג, על ספרים מוספים שעתידים לצאת בעתיד הקרוב והרחוק. ממש מערכת שלמה שמעסיקה עובדים ומנהלת בצורה יצא דופן, כולל הוצאה לאור, עימוד, עיצוב, עריכה, הדפסה, עקריכה. והכל הכל זה מהמשרדים של דירשו. תוסיף על זה את ארגון אחינו, שלבד מעסיק מאות עובדים ומתנדבים. אנשים יודעים כמה זה ענק וכמה ערים ברחבי הארץ יש פעילות שותפת, כמה ישיבות הוקמו על ידי אחינו. אי אפשר לספור את ההיקפים. ומה עם דירשו עצמו, המבחנים, שזה העיקר בסביב זה הכל נע. איזה מערך משומן של קבלת מבחנים, בקרה, הגעה, עיצוב, הדפסה, שילוח ונעול של מאות מוקדי מבחן בו זמנית, ואחרי זה, אחרי זאת האיסוף, והמיון, והבדיקה, וציונים, ומלגה, והפקדת המלגות לכל מבחן בחשבון בנק שלו, ועוד ועוד. העלונים של דירשו, הפלטפורמות השונות, גם הם מערך הדיר שהזיקו הרבים. יש את העלוני הדפנים והלוכה, עלוני לקראת שבת, הפותח בכל יום, שנשלח במילים ל... 35,000 איש מדי יום, הישיבה, מלו, פשוט מערך עצום של כתיבה, עימוד, עיצוב, הדפסה והפצה, כל העלון לקהל יעד אחר, בזמני הפצה שונים, וכו' וכו', ואני בטוח שעם הזמן הוא אומר, אני אגלה עוד שלוחות ופעילות של דירשו, כי אני כל הזמן מגלה עוד דברים חדשים שלא ידעתי שקיימים בכלל בארגון. אז לכן, כשאני יושב בשלוחה אפס, כל הפניות מגיעות אליי, אני חייב לפרש במגביל על כל כך הרבה תחומים, נראה לי כמעט בלתי אפשרי. הבעיה שכל המוקד שלנו חדש ולא רק אני, פשוט הקימו מוקד נוסף, אז צריך כל הזמן לעמוד בקשר עם הציבור המצרד, כדי שנדע לעצמנו לתת מענה מלא. אז לשמחתנו, אנחנו מצליחים להתייחס לכל שאלה בצורה טובה, אם אנחנו לא יודעים לענות, השאלה נרשמת, מיד חוזרים אליהם עם תשובה. בסיכום אומר הרב גולדברג, מה שהכי חשוב, העובדה שאני חוזר בסוף יום הביתה עם המון המון סיפוק, אני יודע בעצם שאני משמש כמו משמש בקודש של אחד מגדולי ישראל, אבל לא רק של אחד, של הרבה הרבה מאוד תלמידי חכמים, כשורש ממש. אני מנגיש עבורם את המידע ומסייע להם להתאמץ, להצליח בלימוד שלהם מסייע בשמה. זה נותן לי סיפוק אדיר, ובנוסף לכל גם יחס, היחס מצד ההנהלה, משהו שלא ראיתי מקום העבודה. מכבדים את העובד הכי זוטר, כאילו היה לפחות סמנכ"ל. על כל אלה, אני מודה לקדוש ברוך הוא השכם והערב, ובמיוחד במיוחד שנזכה אותי להיות נתפל לא יסי מצווה ולסייע להם במלאכתה מלאכת שמיים. עד כאן הדברים שלו, וכמובן אני הקטן יוסיף שאני מצטרף וחותם בכל מילה של הרב גולדברג שזכיתי להכיר אותו באופן אישי עוד לפני שהוא היה בדירשו. אברך יקר מאוד שעושה את העבודה שלו בצורה הכי טובה שיכולה להיות. לסיום רבותיי, התחזקות יומית, הרב וולבי בספרו עלי שור מדבר על הכעס, והוא כותב שם כעס זה ציוב של תגובה, שאם הוא יעשה נגד הרצון שלו צריך להיות אדום, ידפוק על השולחן, יתפרץ בצעקות. מה מרוויחים על זה? אומר הרב וולבי, הכעסה נושא את עצמו סנוי, מבוזה, אולי יעשו את הרצון שלו בגלל פחד, אבל אהבה ועדה לא ירחשו לו לעולם. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ורוחניות וגשמיות, בשורות טובות וכל טוב סלע.